אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 1779, מאמר 363 ד' מלאכים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך ג' עמוד 1779, מאמר 363. בזוהר הקדוש מביא, ד' מלאכים היו. מה שאל זה, לא שאל זה. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. עשה היה מתיירא יותר. הוא רצה לרדוף אחר אויביו ולא להילחם עמהם, והקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. יושפט גם כן היה מבקש ואמר, אני איני יכול לרדוף ולא להרוג אותם, אלא אני אזמר, ואתה תהרוג אותם. והקדוש ברוך הוא עשה לו כן. חזקיה מלך יהודה גם כן אמר, אני איני יכול לא לזמר, ולא לרדוף, ולא לערוך מלחמה. מה כתיב? ויהי בלילה, ויח במחנה אשור. וחזקיה היה יושב בביתו, והקדוש ברוך הוא הורג אותם. רואים אנו מכאן שאין האדם יכול לומר שהסירים לו כישרונות מלידה וכוח התגברות שיוכל לנצח את מלחמת השונאים. אלא אפילו שאין לו שום כוח, היינו לא לערוך מלחמה כמו דוד, ולא לרדוף אחריהם כמו עשה, ולא לזמר כמו יהושפט, אלא יושב בביתו ולא עושה כלום כמו חזקיה. אלא שצריכים לבקש מהשם, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זאת אומרת שצריכים רק רצון. אבל צריך להיות רצון חזק. שפירושו של רצון חזק הוא, שרצון הזה לא נותן מקום לשאר רצונות שיכנסו לתוך הגוף. אלא ברצון זה הוא הולך כל הזמן, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל אם אין רצון חזק, אלא שהרצון שרוצה לנצח את מלחמת היצר נותן מקום גם לשאר רצונות שיכנסו לתוך הגוף, אזי התפילה שהוא מתפלל להשם הנקרא רצון, אין זו תפילה שלמה. וזה דומה כמו שמספרים מעשה בחסיד אחד שנכנס לרבי שלו שהיה מפורסם לפועל ישועות וביקש ממנו שהרבי יברך אותו שיצליח בפרנסה שלו. והוא היה סנדלר, אז ברך אותו שיצליח בסנדלרות. וכשבא החסיד לביתו אמרו לו החברים, הלא אתה רואה שאין אתה מצליח בסנדלרות. אלא אנו רואים שנגרות היא אומנות טובה. תלמד נגרות ותהיה נגר. אך לאחר שעסק במקצועו החדש, גם כן לא היה לו פרנסה. ואז נסע שוב לצדיק וסיפר לו, היות שהוא נגר ואין לו פרנסה. וברכו הצדיק שיצליח בנגרות. וכשבא הביתה, אמרו לו החברים, הלא אתה רואה שאין לך פרנסה מנגרות. והיות שבמקצוע של פחות יש פרנסה ברווח, תלמד המקצוע ותהיה פחה. הלף זמן ולא הצליח בפחות. נסע שוב לצדיק, ואמר לו שאין לו פרנסה. אז הצדיק ברך אותו עוד הפעם שיהיה לו הצלחה. וכשבא הביתה, אז אמרו לו החברים, היות וכעת כולם עוסקים בהשמלאות וכולם מצליחים, לכן תלמד את המקצוע הזה. אך כמו בפעמים הקודמות, לא ראה ברכה בעמלו. ואז שוב נסע לצדיק ושאל אותו, מדוע כל אלה שהצדיק מברך רואים ברכה ומצליחים בפרנסתם, שהברכות של הרבי מתקיימות ואילו אני לא? השיב הצדיק, שיבוא למחרת, אז הוא ייתן לו תשובה. היות שהוא מוכרח לעיין בדבר. למחרת כשבא השיבו הצדיק שמע בני, בשעה שברכתי אותך שתצליח בסנדלרות, בא מלאך ורצה לתת לך את ההצלחה בסנדלרות. ושאל לכל אנשי העיר, איפה גר כאן פלוני הסנדלר? וכולם ענו לו כי אין בעיר זו סנדלר בשם שציין. לכן המלאך שב עם הברכה וההצלחה למעלה. ואחר כך ברכתי אותך בהצלחה בנגרות. ובא מלאך עם הצלחה בידו כדי למסור לך. ושאל לכל אנשי העיר, איכן גר פלוני הנגר? וכולם ענו לו, כי אין בעיר זו הפלוני הזה הנגר. ואז חזר המלאך למעלה. כי אמנם יש כאן אדם בשם שציין, אבל הוא לא נגר, אלא פחח. וכך הלאה, ובכל פעם חזר המלאך למעלה, לאחר שלא מצא את הפלוני העוסק באמנות המסוימת. ואז אמר לו הצדיק, מה אני יכול לעשות לך אם בכל פעם אתה משמש עם עבודה אחרת? לכן לא מועילות הברכות שלי, שאין אתה מסוגל לקבל את הישועה על החיסרון שלך. כי כל פעם יש לך חיסרון אחר. הנמשל, בזמן שאדם מתפלל להשם, ושולחים לו ישועה על התפילה שלו, אז כשבא ישועה למטה, כבר יש לו רצון וחיסרון אחר. מה שאין כן, כשיש לאדם רצון חזק, שאינו נותן לרצון אחר להיכנס לגוף, אז הוא יכול לקבל ישועה על התפילות והבקשות שהוא מבקש.
אנחנו נמצאים בשינויים רבים בעבודה שלנו הפנימית וחיצונית, ואסור שזה ישפיע על זה, כי בצורה החיצונית אנחנו הולכים בקצב של העולם מתקדם, במה שהעולם מוכן לשמוע. אין חנך נער על פי דרכו, הנער הזה זה כל העולם, ולכן אנחנו צריכים כך להתייחס אליו. מה שאם כן אנחנו פנימי בפנים צריכים להיות למטרה אחת ולביטויים אחדים כאלו מסודרים, ואפילו שיש שינויים בביטויים, אבל סך הכל שהתמונה שמתייצבת תהיה אותה תמונה, רק יותר ויותר ברזולוציה יותר גבוהה, מדויקת, כך שאנחנו מייצבים לפנינו המטרה בצורה יותר ויותר ברורה. ולכן לא מחליפים מקצוע. כן? זאת אומרת שאני דואג עכשיו אומנם שלפרנסה, אבל בצורות שונות. הצורות הן גם כן צריכות להיות דומות, איך שהן מתלבשות בקבוצה, איך שהן מושגות בתוך החיבור בינינו. ואנחנו רואים, המאמר הוא לא מאמר, זה רק טיוטה שרצה לכתוב פעם אולי. אז משתמש בהרבה פסוקים מלכתחילה, שם כדי להיכנס לנושא. כך זה היה נהוג בכל הדורות הקודמים, כי הם היו כולם יודעים את המקורות, סיפורים, מה שמהתנך. מה שאם כן אנחנו, כשאנחנו כבר לא נמצאים בכל הידיעות הללו, אז בשבילנו הסיפורים האלה הם גם כן לא מדברים הרבה. גם קשר ביניהם אנחנו לא יכולים כך להבין, לא חיים את זה. ולכן טוב לנו אם אנחנו מעבירים את זה ישר להבחנות שלנו. לכן מה שהיה נכתב עד הזמן הארי נכתב בשפת המדרש בעיקר, ומזמן הארי והלאה בשיטת הארי נכתב בשפת הקבלה, פרצופים, עולמות, ספירות וכן הלאה. וגם כן כלפי העבודה הרוחנית, אנחנו צריכים כך להשתדל לעשות. זאת אומרת, לדבר בהבחנות, בהבחנות רוחניות בשפת הקבלה. ואז יש לנו יותר סיכוי להבין זה את זה, להעביר את זה לאחרים בכמה שאפשר, בשפה שמובנת לנו ללא להתייחס לפסוקים, אמנם שיש בהם הרבה עומק, אבל כלפינו וכלפי דורנו זה לא מדבר. וגם כן אפילו כלפי האנשים שלומדים עדיין תורה בגיס דנקות, מקבלים אותה אצלם גם כן, עד שמוצאים אותם מהגישה הרגילה להשתדל לראות את הפסוקים האלה בצורה של מדרגות ומצבים כאדם אחד, אדם עולם קטן. זה לוקח כל כך הרבה זמן, זה יותר טוב לעבור מיד לשפה כזאת שלא ייתן מקום לבלבול ולקשרים הלא נכונים. אז לכן מה צריכים ללמוד ממאמר הזה בעצם? שאדם צריך להיות מאוד עקבי בהגיעה שלו, במה שהוא עוסק, שכל הצורות העולם הזה שכל הזמן משתנים לפניו, וכל ההפרעות שהוא מרגיש כל רגע ורגע, קודם כל הוא יקבל אותם כהפרעות בדרך הנכונות, שהם כולם אך ורק באות מאותו המקור שאין עוד מלבדו, וכולן הם לכוון אותו למטרה. ואם כך מתייחס לכל דבר, אז קודם כל לא צריך להיות שקוע אם כך בהפרעה, אמנם שהיא מכוונת למטרה, אלא רק לקבל אותה כך, לעלות מעליה ולהתקשר למטרה, מעליה להתקשר למטרה, וכך כל פעם בכל רגע לבדוק את עצמו. אנחנו אתמול דיברנו על מן בסדנה, אז דיברנו על זה שאין דבר יותר חשוב, כי בזה מסתיימת העבודה שלנו הגדולה, כדי לרכז את החשיבות למטרה, גדלות הבורא, כל מה שאנחנו רוצים להשיג, שזה ישלוט על האגו שלנו, על הרצון לקבל שלנו, וייתן לו צורה אחרת. אז לייצב את המן, אנחנו צריכים לעבוד על זה, ולעבוד על זה, זה כמו ש כותב רבש, ואהב מאוד לדבר על המשפט הזה, שפרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול. זה היינו שומעים ממנו, אני הייתי שומע 10-20 פעם ביום. ומה זאת אומרת פרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול? זה שבכל רגע ורגע בחיים אדם מלקט, אוסף את המאמצים שלו, שמסדר את עצמו עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, ככה כמו שהוא אומר באגרת שמכוון את הכל מקטיר את כל הרגעים שלו ככה, משפט יפה כזה. אז לכן אנחנו צריכים לארגן כזאת מנגנון, מערכת, ערבות בינינו, שמועה, הרגשה שהיא שורה ככה בנו, איך כל רגע ורגע אנחנו מכוונים את עצמנו ממצבים פחות חשובים ליותר חשובים, ולקבוע מה זה יותר חשוב, שזה הגדלות חשיבות הבורא, שאם הוא החשוב אז הוא כבר שולט עליי, וכל רגע ורגע אני מקבל על עצמי צורה חדשה, על הרצון לקבל שלי, על המודעות שלי, על היחס שלי לחיים, כל פעם צורה חדשה, ומהצורה הזאת אני כבר מסתכל לחיים, ושוב בא איזה הפרעה או איזה חשבון החדש, ושוב אני עושה את זה, וככה פרוטות מצטברות. מה כתוב שם?
זה באיגרת י"ח, כתוב, אין תקנה לאדם, אלא להישיר כל הרגעים האהובים והעתידים לבוא, שיהיו מוכתרים ומוגשים לשמו הגדול.
לגדלות. אז לא להחליף מקצוע. זה מה שאנחנו צריכים. שאלות, כן.
תלמיד מארצות הברית שואל, איך אנחנו מגיעים באמת למצב שבו יש לנו רצון חזק שאינו נותן לרצון אחר להיכנס לגוף, כמו שהוא מתייחס פה במאמר?
זאת אומרת, כמה רצונות שיש לנו, תרייג רצונות, לא חשוב כמה, אנחנו תמיד צריכים לסדר אותם בכמה שאנחנו מבינים. אני לא צריך להתחיל לחטט בי, לעשות איזה מין בירור הפסיכולוגי הפנימי במה שקורה לשם, אלה גדלות וחשיבות בהשפעה, בנתינה, באהבה, בחיבור, בערבות, בכל הדברים שהם מחוץ לי, מחוץ לאור שלי, לגוף שלי, עד כמה שזה חשוב בעיניי לעומת מה שנמצא בתוך הגוף. אז אם אדם מסדר רק את הדברים האלה, שניים, כן? ביניהם, אחד בפנים ואחד בחוץ. כן? זהו. אם מכוון את עצמו ככה נכון, רצוי לקבוע כך שהנטייה שלי, direction זה...
כיוון.
שוכח מילים. שכיוון שלי מפנימה, מעצמי החוצה, אז זהו, לפחות ככה. אני צריך כל רגע ככה, שוב, 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 ככה, להשתדל להיות בחשיבה כזאת, והרגל נעשה טבע שני. על ידי מאמץ שאני עושה, מגיע המאור, עוד מאמץ, עוד מאור, עוד מאמץ, עוד מאור, וככה זה מתחיל להסתדר, מתחיל להיבנות מרגעים האלו. מה הוא אומר? אין תקנה לאדם אלה לקטיר, לקדש כל הרגעים שלו בחיים לשמוע גדול. ככה. עוד ועוד 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 כל פעם. זה נקרא כי מציון תצא תורה. דווקא מיציאות אתה מבקש מיציאה, אתה מרגיש שיצאת. יש לך חיסרון שיצאת, כן? אז אתה דורש המאור המחזיר למותיו שנקרא תורה. דווקא מציון יצא תורה. לא מעליות, מהירידות, מיציאה. וכך אתה כאילו מוסיף עוד עוד ועוד 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 עד שעובר עליך כל הספר תורה. עוד? כן.
איך אני לוקח את כל זה, אנחנו פה דברים אני ואני ואני, איך אני לוקח את כל זה לעבודה עם הקבוצה?
הקבוצה חייבת לתת לך כל הזמן הזכרה על חשיבות הבורא, המטרה של האיחוד, חיבור, אהבה, השפעה מחוץ לך, בתוך הזולת, בתוך המערכת, רשת הקשר וכן הלאה, בכל מיני אופנים, אבל הנושא הוא נושא אחד. הקבוצה חייבת כל הזמן להזכיר לך את זה. ואתה חייב, ואתה מקבל לעצמך אחריות להחזיק את הקבוצה, חברים, וחברים מתחייבים אליך. בלי זה, זה לא ילך. לפי מידת הערבות שיהיה, לפי מידת ההסכם שאתם מקיימים אותו, כך מתקדמים. יש הסכם. או שזה לפי שעון מישהו באמצע יום עושה לך פעמון, ואז אתה נזכר לשמוע שיר. אם זה ככה, זה לא עובד. לפי זה, אם, עד כמה ש... יש כאן טוענים, אני כבר 5 שנים, מה קורה לי? למה אין? בתוך 5 שנים, כמה אתה יכול לספור פעמים שאתה גרמת להתעוררות, או התעוררת מאחרים, אבל בצורה שאתה ממש נמשכת אחריהם, ביטלת את עצמך, אפילו בצורה כזאת השתתפת. אתה סופר דפים, אתה יודע, היו קודם כאלו יומנים שעל הקיר, כן, שהיו חותכים את ה... כותבים את ה... כל יום ויום דפים. אתה ככה סופר את ה... או מוחק אצלך ביומן? זה נקרא אצלך שעברו 5 שנים. שנה זה נקרא גלגול, שאתה נכנס מחדש בדרגה הבאה. אתה עברת 5 שנים? יש 3 שנים, יש 5 שנים. זה וק וגר. אתה הולך על זה? כן.
אני משתדל להבין את מה שאתה אומר, אבל אני שואל את עצמי שאלה נוספת. עכשיו, אנחנו בעצם צריכים להגיע בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים פה לפי המקצועות של אותו בן אדם, אבל אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לבקשה אחת, לדרישה אחת, כולנו ביחד, נכון?
נכון.
עכשיו, אם אני עכשיו כל פעם יושב ואני לוקח את מה שאמרת עכשיו בהתחלת השיעור ומה שלמדנו מפה, אני צריך להגיע למשהו שלי, הוא יגיע למשהו שלו. איך אנחנו מאחדים את זה לדרישה אחת ולבקשה אחת בשורה התחתונה?
אם אתם לומדים יחד, ממקור אחד, מדברים כל הזמן יחד, חוזרים על כל המילים שלי בשבע מקורות, אני לא מבין איך יכול להיות שכל אחד מבין אחרת. אני לא מבין השאלה שלך. איך יכול להיות שיהיו דעות שונות למי שנמצא תחת שליטת הקבוצה, תחת שליטת המורה, תחת שליטת החומר הלימוד? תסביר לי. מאיפה בא שאיש לא מבין את רעהו? כן?
אני אגיד לך, הרבה פעמים, אני לא יודע, בכל אופן ככה אני מרגיש, אפילו עם אשתי בבית, שכל אחד מאיתנו שומע את השיעור, כל אחד שומע אחרת.
אל תביא לי דוגמאות האלו, מחיצוניות.
אוקיי, אז משיחות עם חברים, אנחנו שומעים את השיעור למשל, ואם לפעמים יוצא לנו קצת לדבר, אז מסתבר שכל אחד קיבל את זה במקום אחר, פעם הסברת שזה כל אחד עם הכלים שלו.
אני שומע בסדנה, איך שאתם מדברים, פחות או יותר זה, 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 זה אותו דבר. ביטויים שונים על, 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 על נושא שברור הוא מתקבל לכולם בצורה אחת. רק כל אחד שונה, אז מבטא את זה בצורה אחרת. כל אחד התפעל מאופן אחר של החומר שבירר את זה. פעם רבש, פעם בעל הסולם, פעם איגרת, פעם מאמר, פעם מטס, פעם זה, אבל בסך הכל אני לא מבין שוני אין. כן,
אני אתן לך עוד דוגמה. למשל, ועדת חברה נותנת לנו למשל איזשהו משהו מסוים. הרבה פעמים קשה לי להתחבר לא לנושא אלא למסר מאחורי איך שהם אומרים את זה, כאילו זה שונה ממני לגמרי, אז קשה לי לעבוד את זה, קשה לי לקחת את זה איתי כל היום. השאלה איך אנחנו מאחדים את זה. אני לא יודע אם זה כאילו, התפיסה שלנו שונה, אני לא יודע מה שונה. איך אנחנו מאחדים את זה, שכולנו נתחבר לאותו דבר. אני עכשיו מדבר, אני בטוח שיש פה כמה שבכלל לא מתחברים למשפטים שלי.
גם אני.
זהו. אז עכשיו יש לעומת זאת כאלה שכן, יגידו בסוף, זה בדיוק מה שאנחנו חשבנו.
אני
אז...
לא יודע על מה אתה מדבר.
אני מדבר על... שאלי להסביר את זה. אני מדבר איך אני לוקח את זה למקום שכל אחד נחשוב ביחד, אותה מחשבה, נגיע בסופו של דבר לאותה דרישה ולאותה בקשה. כי אני מבין מפה מהמאמר שבטח שהוא לא מדבר של זה שאני עכשיו צריך לבחור לעצמי איזושהי בקשה, והוא איזושהי בקשה, כי אז לא נגיע למטרה. אנחנו צריכים בקשה ודרישה אחת.
אני בקושי מבין תמיד מתי שאתה שואל. אני אומר ברצינות. כנראה שאני לא אוכל להתלבש בך, אני לא מוצא עדיין איזושהי צורה ברורה שם שאני יכול להרגיש זה ככה. תשתדל להיכנס לתוך חברים. לא להבין בפנים, אלא מה שבהם להבין. איך הם מדברים כך? כל אחד מהם. מתוך זה יבוא התקללות וזה יתברר. כן.
יעקב מגרמניה שואל איך להרגיש יותר את כל הכלי העולמי ולא רק את הקבוצה המצומצמת שבסביבה שלי.
קודם כל, לפעמים אני מקבל תגובות מהכלי העולמי שנמצאים בסדנה, מתפעלים, מרגישים שהם יחד איתנו ואני נמצא שם בתוך הקבוצה, ממש אין מרחק ואין קלקולים ברשת. לפעמים אני רואה, מרגיש שבכל זאת הם מוחזבים, למה לא יושבים כאן, משהו שחסר להם בכל זאת. אני לא יודע מה חסר. שיעשו כל מיני צורות כאלו כמו שהם נמצאים כאן. נו, שימו אותי על איזה מסך יותר גדול אולי, פרצוף שלי, אני לא יודע מה, שייתן להם דמיון שנמצאים יחד. אני לא מרגיש שינוי. אני מרגיש כל הקבוצות ואני כל הזמן מסתכל למסכים. אתם רואים ככה, אני מסתכל מהצד כל הזמן על המסכים שנמצאים כאן. אתם רואים? אם אתם תופסים אותי פתאום, אתם רואים שאני מסתכל הצידה. זה מפני שאני מסתכל על המסכים. ובמיוחד בזמן הסדנה. אז אני לא מרגיש שנמצאים רחוק. ודווקא במיוחד שזה קבוצות. לפעמים יושבים ומסתכלים לתוך התקרה. זה מאוד מדאיג אותי ומקיב לי מאוד. אבל אנשים שמשתתפים, ממש אני לא מרגיש בהם שום חוסר. וחוץ מזה אני מאוד ממליץ, תעברו על הסדנאות שוב ושוב. עם מה שקבוצת המיקוד מדברת ובלי קבוצת המיקוד. ואתם תראו עד כמה שאתם סדנה אחר סדנה מתקדמים, ממש עולים במדרגות, בקושי זה עלייה, כי סדנה מסדנה יש ביניהם מרחק מאוד גבוה, גדול, העלייה גדולה, וככה זה עוד יהיה. אז אתם צריכים להשתדל להקל את הסדנה הקודמת עד שבסדנה הבאה. אתמול היום ראשון, היום מחר בערב יש לנו כבר סדנה. אחר כך בא לנו יום רביעי, חמישי, יש לנו ביום חמישי נגיד כבר סדנה בבוקר, תיאטרון. כן? צ'וב. שלישי וחמישי. בסדר. אפילו שלישי בבוקר ובערב וחמישי. בבוקר, אחר כך שישי, כרגיל, ושבת כרגיל, ויום ראשון כרגיל. בקיצור, יש לכם המון כאלו הפעלות. אז אתם צריכים בכל רגע ורגע להשתדל להקל מה שעברתם. שזה ייכנס לתוך העיכול ממש. יספק בתוך הגוף. בתוך הרצונות, הבנות, מושבות. ככה, יהיה ברור, יהיה מוכר. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.